מצאנו, בלי התנ"ך אי אפשר ללמוד את זה. פשוט שזה יהיה לנגד עינינו, כי אנחנו נלמד את זה פסוק פסוק. אמרתי בבוקר, הלוואי, הלוואי שאני, הלוואי שלמי שיהיה תל לא רבי. ברור, זה? צריך לדעת, צריך לכתוב בגדול. כל היום, כל השיעורים היום יהיו לרפואת חווה בת רחל, בסדר? תחשבו על זה. טוב, אז אני רוצה להגיד, אני לא יודעת אם אצל הספרדים ספרדיות, אתם אומרות 7 פעמים את מזמור מ"ז, יופי. אז אני לא מקפחת שכר בריאה, הכל בסדר. תראו, זו תקנה מיוחדת במינה. כמעט אין דברים כאלה בתפילה שאנחנו אומרות 7 פעמים את אותם פסוקים, את אותו מזמור, את אותה... זו תקנה מאוד חריגה. אנחנו יודעות גם שהמספר 7 הוא מספר משמעותי. שבת זה מספר 7, עוד נלמד על מספר 7 ומספר 8, אבל ממש לא עכשיו ולא בהקשר הזה. יש להם מישהו אולי מתן שאני יכולה בינתיים להציל שם את ה... יש להם מישהו מתן? אפשר להציל לי את הפלאפון בינתיים, אני רואה שאני בכלל בטריה. תודה רבה רבה, סליחה. כן, אפשר שם, אני לא צריכה את זה פה. תודה רבה. זאת אומרת שבעצם מבקשים מאיתנו להיכנס עמוק 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 אל תוך המזמור. אנחנו לא סתם אומרים את זה 7 פעמים. כלומר, אפשר להגיד פעם אחת, בסדר, הבנו מה כתוב. זה שאנחנו אומרים את זה 7 פעמים, אז בעצם חז"ל אומרים לנו, תקשיבי טוב למילים. יש משמעות מאוד מאוד עמוקה למזמור הזה דווקא לפני תקיעות השופר. לפני שאנחנו נכנסים אל תוך עולם התקיעות, לפני שאנחנו מקשיבות לצלילים, אז אנחנו רוצות להיכנס עמוק 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 אל תוך מזמור ממזיין, וננסה באמת להבין מה המזמור הזה אומר, ולמה דווקא המזמור הזה נבחר להיות הפתיחה לתקיעות. ובאמת... להשתדל, כשאנחנו אומרות אותו, להגיד אותו לאט, להקשיב לכל מילה, כלומר להיכנס אל תוך הסיפור. אז קודם כל אנחנו נקרא רגע את המזמור, הוא בסך הכל 10 פסוקים, ואחר כך לאט לאט ממש נעבור דבר דבר כדי לנסות להבין, אבל חשוב לי שנקרא פעם אחת ברצף שתיכנסו אל תוך המזמור, בסדר? תנסו להאזין לו. אז המזמור מתחיל כך, בסדר? הפתחים שלנו פתוחים, יש לנו... למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תקעו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתינו, ולאומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. זה המזמור. אז באמת השופר מוזכר פה במזמור הזה, אבל עוד הרבה דברים אחרים מוזכרים, ואנחנו רוצות להבין מה עניינם. אני חייבת להגיד שאת השיעור הזה שמעתי המון פעמים מהרבנית חנה, בגלל זה אני יודעת את זה, אחרת לא הייתי יודעת. וזה באמת דברים מאוד מאוד משמעותיים. אז קודם כל, המזמור הזה פותח במילה למנצח. אתם יודעות שיש כל מיני סוגים של פתיחות ותהילים, וכל פתיחה בספר תהילים יש לה משמעות פנימית. כלומר, זה לא... משהו טכני, דוד חשב, איזה מין מילה כדאי שהיא תפתח את המזמור? ממש לא. יש משמעות פנימית לכל מילה שפותחת את המזמור, וגם אם היה כלי במקדש שקראו לו מנצח, והיו מנגנים בו כשהיו קוראים את המזמור הזה, אז לא בחרו סתם את הכלי הזה, בסדר? גם אם היה כלי, יכול להיות שהיה כלי שקראו לו מנצח. בסדר? אז גם אם באמת היה כלי כזה, למה בחרו דווקא בכלי הזה לפתוח את, את המזמור הזה? אז קודם כל, מנצח, יש למילה הזאת כמה משמעויות. קודם כל, משמעות של ניצחון, נכון? מתי מנצחים? ניצחון זה אחרי שהיה איזשהו מאבק. ניצחון זה אחרי שהייתה איזושהי מלחמה. ולעם ישראל יש אויבים, כן? לעם ישראל יש אויבים מבחוץ, כן? שיש להם ביד חרב, והם אומרים באופן חד משמעי שהם רוצים לפגוע בנו, שהם רוצים לאבד אותנו. זה סוג אחד של אויבים. אויבים מבחוץ. אבל יש לנו גם אויבים מבפנים. אויבים מבפנים, כן, התחלנו קצת לדבר על זה בשיעורים אחרים. אויבים מבפנים זה המחשבות הקטנות שלנו, היצרים הקטנים שלנו, הקטנויות, השטחיות, הרדידות, החוסר כוח. זה הפעמים שאני נותנת לעצמי ליפול. אז המלחמות שאנחנו חוות במציאות, גם המלחמות מול האויבים, שאני אגיד בסוגריים, בסדר, זה דברים שעוד צריכים לדבר עליהם, אבל אין אויב שהוא איזשהו אויב טכני, בסדר? המפגש שלנו עם האויבים שלנו זה לא מפגשים טכניים. זה שיש איזשהו אויב שמנסה להתנכל לנו, זה אומר שדרך המפגש עם האויב הזה אנחנו עוברים איזשהו ברור. אנחנו עומדים מול האויב, ובתוך המלחמה הזאת מתבררים לנו דברים. על מה? דברים על האמיתות שלנו. דברים על החיים שלנו. דברים על השאיפות שלנו, על החלומות שלנו. זה מה שמתברר דרך המפגש עם האויבים. אנחנו נלמד על זה בעזרת השם. אתם יודעות שיש חגים שהם חגים שעמדנו בהם מול אויב וניצחנו אותו. אז אנחנו נברר את הדברים לעומק, כל פעם מול איזה אויב עמדנו, מה ביררנו. אבל גם האויבים שיש לנו היום, כן? אתם חושבות שסתם יש להם כוח להיות פה ולהיות במקומות אחרים? זה לא סתם. זה אנחנו עומדים מול השאלה, ואני אומרת את זה בסוגריים, בסדר? כי זה האויבים של עכשיו, ויש לנו הרבה אויבים, היו לנו ויש לנו ויהיו לנו. אבל האויבים של עכשיו, שהם די קרובים אלינו, כן? שמעתם עליהם? פגשתם אותם? יש גם נחמדים שם, אתם יודעות, אבל אי אפשר, אין לנו רנטגן לגלות מי נחמד ומי לא. זה ברור מאוד מאוד עמוק, האם אנחנו שייכים לאדמה הזאת? האם אנחנו צריכים למסור את הנפש על האדמה הזאת? האם אנחנו צריכים להילחם על האדמה הזאת? מה השייכות שלנו לאדמה הזאת? כל האויב שמקיף אותנו כאן מסביב, זה לא סתם אויב, זה לא שהם חטפו קריזה והם אמרו, חוץ מכל עשרות המדינות שיש לנו, אנחנו צריכים גם את ארץ ישראל. זה בכלל לא הם, הם רק מלבוש לבירורים שלנו. הפנימי זה כל המלחמות שיש לי בתוכי. מה אמת ומה שקר, ומה נכון ומה לא נכון, ומה רע ומה טוב, ואיך לבחור דווקא בטוב. כל המלחמות שיש בתוכי, זה האויבים שיש בתוכי. בסדר? אז יש לנו הרבה מלחמות. ואנחנו מקווים שיום אחד נגיע לניצחון. כלומר, כשאנחנו פותחים את המזמור, אז קודם כל אנחנו פותחים באיזשהו מבט אידיאלי, איזושהי שאיפה גדולה גדולה, איזשהו חלום רחוק שאנחנו חולמים שיום אחד יבוא והכל יהיה מתוקן, כל הבירורים יתבררו, כל האויבים יובדו. האויבים יובדו, זה לא חייב להיות שנחסל אותם. זה יכול להיות גם שדרך הבירורים יתברר לכולם הטוב, תתברר לכולם המגמה. אנחנו לא עם שרוצה מלחמות, כן? אף פעם לא רצינו מלחמות, אבל הרבה פעמים אין לנו ברירה. אז הניצחון הזה זה אומר שאנחנו נעבור בירורים רבים, ארוכים, קשים, מורכבים, עד לרגע שבו האמת תנצח. עד לרגע שבו הטוב ינצח, עד לרגע שהאור יהיה בהיר וברור ועוצמתי וחד וחזק, וזה יהיה ברור לא רק לנו, זה יהיה ברור לכל המציאות. מה זה טוב ומה זה רע ומה זה אמת ומה שקר ומה נכון ומה לא נכון ומה מר ומה מתוק. וזה איזשהו חלום רחוק רחוק, אבל לשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו רוצים להגיע. אז המנצח מצד אחד זה הניצחון, ניצחון האמת, ניצחון הטוב, ניצחון היושר, ניצחון הצדק, שאליו אנחנו חולמים להגיע. אבל מנצח זה עוד, יש את המילה הזאת עוד פירוש, מה זה מנצח? מנצח של תזמורת, מכירות? מה המנצח של התזמורת עושה? בתזמורת יש הרבה מאוד, זה מופלא מה שהוא עושה, בסדר, יש הרבה מאוד כלים. לא 2.5 כלים, נכון? ראיתם פעם תזמורת? הרבה כינורות, הרבה חצוצרות, הרבה נבלים, לא חשוב. המנצח בסך הכל, מה הוא עושה? הוא עושה תנועות בידיים. הוא אומר להם מתי לנגן, מתי, להם מתי לנגן, מתי כולם מנגנים ביחד, מתי מהר, מתי לאט. אז המנצח הזה, זה מנצח שאומר לכל אחד מה תפקידו. המנצח הזה זה מנצח שיוצר איזושהי הרמוניה, וההרמוניה הזאת משמיעה צלילים שאם היינו שומעים אותם לא מכוונים בזמן, אז מה זה היה נשמע? זה היה נשמע סלט אחד גדול, זה בכלל לא הייתה נשמעת סימפוניה. למה זה נשמע סימפוניה? כי המנצח מצליח להגיד גם לכל אחד מה תפקידו, אבל גם לכל אחד מתי לנגן, מה הזמן שלו, מה הרגע שלו, האם לנגן חזק, האם לנגן חלש. אז המנצח הזה זה משל. זה משל לעם ישראל, שהוא זה שצריך להוביל את המציאות. זה שהוא צריך להוביל את המציאות, זה לא אומר שכולם לא שווים והוא שווה, זה לא מדבר על עליונות, זה לא מדבר חס ושלום על גזענות, ממש לא. זה מדבר על אחריות. יש לעם ישראל אחריות להוביל את המציאות. יש לעם ישראל אחריות להיות המנצח של התזמורת העולמית. עם ישראל אמור ללמד את העולם מה הצליל שכל אחד מהעמים צריך להופיע במציאות. איזה קולות צריכים להופיע. מה המנגינה שצריכה להישמע. יש ספר של הרב קוק שקוראים לו עדר היקר, ושם הרב כותב שכל האומות כולן אחראיות על הופעות היכולת במציאות. מה זה הופעות היכולת במציאות? בכל אומה יש איזה כישרון שהיא צריכה להופיע במציאות, שהמציאות זקוקה לו. אני לא יודעת בדיוק על מה כל אומה אחראית, אבל יש מי שישכלל את הטכנולוגיה, ויש מי שישכלל את המדע, ויש מי שישכלל את האומנות, ויש מי שישכלל את הרפואה, וכן הלאה וכן הלאה. כל הופעות החיים שצריכות להופיע במציאות, זה כישרונות שקיבלו העמים. וכל עם צריך להופיע את הכישרון, והעולם יהיה חסר אם האומה הזאת לא תופיע את הכישרון שלה. מה האחריות של עם ישראל? אומר הרב, האחריות של עם ישראל זה פיתוח הרצון הטוב. מה הכוונה פיתוח הרצון הטוב? שכל היכולות וההופעות והכישרונות והכוחות, כל מה שהעמים צריכים להופיע במציאות, זה יופיע לטובה, לברכה, לאור, לשמחה, לנעימות, ולא חלילה שישתמשו בכישרונות כדי להרוס את העולם, כדי להזיק לעולם. אני אומרת שוב בסוגריים, אתם יודעות שיש דבר כזה שקוראים לו פרס נובל, מכירות? שכל שנה מקבלים אנשים שעוזרים לפתח את העולם. מאיפה זה צמח פרס נובל, אתם יודעות? נובל זה היה איש שהמציא את הדינמיט. שזאת הדינמיט הוא המציא, שהייתה המצאה מאוד חשובה ומיוחדת וחדשה. אבל אז הסתבר לו לכאבו הגדול שלקחו את ההמצאה שלו והשתמשו בה להרוג בני אדם. והדבר הזה גרם לו לכאב מאוד 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 גדול, ולצער מאוד 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 גדול. כמובן שהוא נהיה מיליארדר בזכות ההמצאה שלו, כן? ואז הוא החליט שכל הכסף שנשאר לו, הוא תורם את זה שכל שנה ייתנו פרסים לאנשים שמוסיפים טוב לעולם, שמוסיפים ברכה לעולם, נכון? כן. אז לא יודעת אם זה עוד הכסף מיד, אבל זה עדיין פרס נובל. זה סיפור מעניין. כי באמת, מצד אחד אפשר לעשות עם זה הרבה דברים טובים, נכון? זה חשוב, זה טוב. ומצד שני אפשר לעשות עם זה את הדברים הכי נוראים בעולם. אמר נובל, אני רוצה שיעשו עם זה טוב, אני רוצה להוסיף טוב, אני לא רוצה להוסיף רע. אז זאת הייתה רק דוגמה בסוגריים לזה, שבאמת לאומות יש הרבה כישרונות. העולם זקוק לכישרונות האלה. העולם צריך להשתכלל, להתפתח בכל התחומים. אבל מי יכוון אותם אל הטוב? זה התפקיד של עם ישראל. עם ישראל, תפקיד שלו ללמד את העולם. מה זה טוב ומה זה רע. אין לי מושג אם הוא היה יהודי. מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון. זה האחריות של עם ישראל, ולכן אנחנו המנצח של המציאות. שוב, כשאנחנו אומרים את המילה על המנצח, אנחנו מדברים על השאיפות הכי הכי עליונות שלנו, הכי גדולות, על החלומות הכי הכי נישאים, שבאמת כל העולם כולו הולך אחר הטוב. כן. אבל פה כתוב כבר את הניצחון, אנחנו לא מדברים על המלחמות. רציתי להסביר לכם מה פירוש המילה למנצח. המדברים על זה שאנחנו רוצים בניצחון, אנחנו לא רוצים בניצחון מצד זה שנהרוג עוד עמים או משהו כזה. דרך אגב, עוד ידבר על זה. אני אגיד שלפעמים צריך גם להילחם. אבל הפתיחה זה הפוך, הפתיחה זה באידיאל. הפתיחה זה בחלום הגדול, זה כבר אחרי כל המלחמות. זה אחרי כל הבירורים, זה כבר כשנגיע לניצחון. בסדר, אני פשוט הסברתי מה זה. איך מגיעים לניצחון? מגיעים לניצחון אחרי דרך ארוכה של מלחמות. אבל המילה שפותחת את המזמור, זה מילה של החלום הכי גדול שלנו. שכבר נגיע לזמן של הניצחון, שכבר נהיה בניצחון, ובתוך הניצחון הזה גם נהיה מנצח, שבאמת נוביל את המציאות בדרך האמיתית.
זה לא נשאר שם מנצח אמר שלנו.
בעולם הזה יש הרבה טעם מר. בעולם הזה יש הרבה מורכבויות. הדרך היא קשה ומסובכת מאוד. אבל המילה מנצח זה לא הדרך. המילה מנצח זה כבר אחרי שעברנו את הכל. דווקא רציתי לומר שהמילה שפותחת את המזמור היא מאוד עליונה, היא מאוד נשגבה, היא מאוד עוצמתית וחזקה ושלמה. בסדר? אבל כדי להסביר את זה, הסברתי שזה מגיעים את זה דרך מלחמות. אנחנו עוד נגיע למלחמות, יש פה מלחמות, אבל לאט לאט. כן. למנצח אפשר להגיד שזה גם ריבונו של עולם, אבל מי מבצע את זה במציאות? מי מגלה את הדרך האלוקית למציאות? מי חי את הדרך האלוקית במציאות? מי, אנחנו נדבר על זה בפסוק האחרון, כן? לא, זה לא לרומם את עצמנו. לא, אז אני לא מסבירה טוב. לא, 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 לא. לא התכוונתי שאנחנו מרוממים את עצמנו, בדיוק הפוך. ניסיתי להגיד שזה אומר את כובד האחריות שיש עלינו. כמה אחריות יש עלינו כדי שהדבר הזה יופיע. אין פה שום ניסיון לרומם אותנו, ממש לא. שוב, המילה למנצח זה ביטוי לזה שיום אחד הכל יהיה שלם. תכף נמליך את השם. אנחנו פשוט אלה שנמליך אותו. עוד שאלה? כן. הנה, הכל הוא יספר, תכף יהיה סיפור, בסדר? איך זה יקרה? בסדר? תשמרי את השאלה, תשימי לב אם עניתי, אם לא שכחתי, אם לא, בסדר? אז זאת המילה הראשונה. המילה הראשונה זה לתת לנו כוח, לתת לנו כיוון, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו שואפים להגיע? מה החלומות שלנו? מה השאיפות שלנו? זה המילה הראשונה. והמזמור גם מיוחס למישהו. אני אומרת שוב, הרבה מזמורים הם מיוחסים לדמויות מסוימות. למה דווקא בני קורח נבחרו לפתוח את המזמור הזה? כי בני קורח הם בשנייה האחרונה שבו בתשובה דקה לפני שכל קורח ועדתו בלעה אותם האדמה, בשנייה האחרונה הם שבו בתשובה. ולמה זה חשוב? בגלל שבני קורח רוצים לומר לנו, אל תתייאשו. אל תתייאשו, גם אם יהיה בדרך מורכב, גם אם בדרך יהיה קשה, גם אם תקראו בעיתונים, אל תקראו עיתונים, וגם אם תשמעו בחדשות, אל תקשיבו לחדשות. אבל גם במקרה כשנסעת באוטובוס שמע דברים שתגידי לעצמך, מה, הדברים שאני שומעת עכשיו זה עם ישראל? מה שמספרים עכשיו זה עם ישראל, איך זה יכול להיות? אומרים בני קורח, תדעי לך, שגם מי שנמצא בבור תחתיות, גם מי שנמצא במקום הכי עלוב, הכי שפל, הכי מרוחק מעצמו, מתורתו, מעמו, גם הוא יכול לשוב אפילו בשנייה האחרונה. וחז"ל אומרים שמצאצאי קורח, אתם יודעות שהוא היה לוי, קמו משוררים שהם ייסדו את המזמורים האלה בהקרבת הקורבנות. כלומר, זה לא סתם מיוחס לבני קורח, זה גם מה שבני קורח אומרים לנו, לא להתייאש ולא להגיד, העולם כל כך מסובך, העולם כל כך מרוחק, עם ישראל כל כך לא זוכר מי הוא, כל כך הרבה תשתושים ובלבולים יש במציאות, אז על איזה מנצח אנחנו מדברים, ועל איזה הרמוניה בעולם אנחנו מדברים, אומרים בני קורח, אל תתייאש. אם אנחנו שבנו בתשובה, אז כל אחד יכול לשוב בתשובה. אם אנחנו ברגע האחרון חזרנו, אז כל אחד. אז בני קורח נותנים לנו כוח להאמין בדברים שהמזמור הזה יגיד. לכן דווקא הם פותחים את המזמור. ומה המזמור הזה מספר? המזמור הזה מספר סיפור. שהסיפור הזה הוא ככה, הוא לא יסופר בסדר כרונולוגי, נספר אותו לפי הסדר של הפסוקים ונראה את הסיפור בצורה לא מסודרת כמו שדוד המלך הרגיש שהוא רוצה לספר את הסיפור. אז הסיפור באמת מתחיל במציאות מאוד מאוד משמחת, במציאות מאוד מיוחדת. כל העמים תקעו כף. מה זה תקיעת כף? מתי תוקעים כף? כשקורטים ברית, כשרוצים להגיד שלום, כשרוצים להביע חיבה, כן? תקיעת כף זה כמו שאצל בנות שכשהן נפגשות, אז הן מחבקות, ישר מתנפלות אחת על השנייה, כן? זה אצל בנות. אצל בנים זה אולי תפיחות על השכם, הם לא כאלה רגשנים כמונו, הם רוצים להראות שהם גבריים, כן? תפיחים כזה על השכם. אבל מה זה תקיעת כף? יש פה תיאור מדהים. שכל העמים, כל העמים זה כל העמים. כל העמים קורטים ביניהם ברית, כל העמים יש ביניהם שלום, כל העמים יש ביניהם אחווה מאוד 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 גדולה. מהי האחווה שמחברת ביניהם? מה גורם להם לתקוע כף? זה שהם מריעים לאלוקים בכל רינה. הם לא מחוברים בגלל אבלים, הם לא מחוברים בגלל שטויות, הם לא מחוברים בגלל רווחים כלכליים או בגלל כבוד או בגלל כל מיני הצלחות טכניות. הם כולם ביחד מריעים. אתם יודעות שתרועה זה איזשהו רעש גדול גדול. הם כולם מריעים לריבונו של עולם בכל רינה. רינה זה שמחה. אז איזו שמחה משותפת של כל העמים מול ריבונו של עולם. אז זה פסוק מאוד מאוד משמח, וזה פסוק מאוד 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 מרגש. כן, אידיאלי מאוד מאוד מאוד. נכון, נכון, אנחנו עוד לא מבינות את הקשר למציאות. ולא רק זה, מוסיף דוד המלך ואומר בפסוק הבא, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. זאת אומרת שיש פה הכרה, יש פה הכרה עתידית, אידיאלית, גדולה של כל האומות, שבעצם הן מתחברות מתוך זה שהן מכירות בזה שיש בורא אחד לעולם, מלך אחד לעולם, הוא עליון, הוא נורא, הוא על כל הארץ. אז זה באמת פסוקים מאוד מאוד עתידיים ומאוד אידיאליים ומאוד גדולים, ובאמת הם מזכירים לנו את ראש השנה, כי אמרנו שראש השנה זה יום המלכת השם. בינתיים בראש השנה רק אנחנו ממליכים את השם, אבל אנחנו ממליכים את השם לא אנחנו לא אומרים רק שריבונו של עולם הוא המלך שלנו, נכון? יש פסוקים רבים או מילים רבות בתפילה שמדברות על זה שריבונו של עולם הוא מלך על כל המציאות, נכון? וידע כל פעול כי אתה פעלתו. מי זה כל פעול? כל פעול זה כל נברא. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, או ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלהם. מי זה כולם? כולם זה לא אנחנו, כולם זה כל האנושות. אז הרבה מאוד מילים בתפילה, ואם תספיקו לפני ראש השנה לפתוח את הסידור ולהקשיב לסידור, אז באמת, סליחה למחזור, תראו שהרבה מאוד מהמילים של התפילה זה מילים שממליכות את השם על כל המציאות כולה. יום המלכת השם זה לא שלי. יום המלכת השם זה גם לא של עם ישראל. עם ישראל ממליך את השם, אבל מתוך רצון שכל המציאות כולה תמליך את השם. אז קודם כל ככה המזמור הזה נפתח. זה מזמור שכולו ראש השנה. כולו המלכת השם. אבל אומרת הדר, זה כל כך רחוק, זה כל כך עתידי. אז עכשיו דוד יסביר לנו איך זה יקרה. והפסוקים שמסבירים...
אני אומרת,
כן, אבל שזה לא יישאר בתוכי, שאני לא ארגיש שזה רק שלי, זה ממש לא. החלום שלנו הרבה 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 יותר גדול, הרבה יותר רחב, אין סופי. בסדר? זה ראש השנה. עוד אנשים מלמדים אתכם על ראש השנה, נכון?
כן.
אני לא היחידה. אז אתם מבינות את זה כבר, שזה יום המלכת השם, נכון? שאת כל הדברים, הסיפורים הפרטיים שלנו, אנחנו משאירים ליום כיפור. בסדר? טוב, אז איך זה יקרה? אומר פסוק ד' כך, ידבר עמים תחתינו. הנה הילד, כן, הגענו לפסוקים המורכבים, כי הפסוקים המורכבים מסבירים לנו איך זה יקרה. איך זה יקרה? זה כבר בתוך ההווה. מהעתיד חזרנו להווה. ומה ההווה אומר? מה זה ידבר עמים תחתינו? זה לא כל כך נחמד, נכון? ידבר, גם לזה יש שני פירושים, למילה ידבר. ידבר זה גם מלשון... רגע, קודם נגיד... הדברה, מה זה הדברה? להשמיד, לחסל. קודם כל, בפן הכי פשוט, האויבים שעומדים מולנו, ריבונו של עולם, ישמיד אותם. כדי שאנחנו נופיע במציאות, קודם כל צריך שהאויבים שלנו לא יפריעו לנו. ובאמת כשעם ישראל יוצא ממצרים והולך בדרך לארץ ישראל, אז לפני שמשה מת, ריבונו של עולם מעמיד את יהושע במקומו. ומה התפקיד של יהושע? התפקיד של יהושע זה לכבוש את ארץ ישראל. זה הדבר הראשון, כדי שעם ישראל יחיה פה חיי אמת, קודם כל אומר ריבונו של עולם לעם ישראל, לא תחיה כל נשמה. צריך להשמיד את שבעת העממים. למה צריך להשמיד? כי התרבות של עבודה זרה ושל גילוי עריות ושל שפיכות דמים שהייתה פה על האדמה הזאת, צריך להשמיד אותה לגמרי כדי שהיא לא תשפיע עלינו. אז קודם כל ידביר עמים תחתינו, ושאנחנו צריכים להתגבר על האויבים. איך? לפעמים בחרב, לפעמים במלחמה. אין לנו ברירה. נכון, כי ריבונו של עולם יסייע לה בהכל, בכל מה שצריך. זה שיר לריבונו של עולם המזמור הזה. אבל לא כתוב רק אני רוצה להגיד רגע שיש עוד פירוש למילה ידבר, וזה הפירוש השני, זה מלשון דיבור. אז חז"ל אומרים שהמילה דבר, דבר זה מנהיג, דבר זה מלך, דבר זה אחד שהולכים אחריו. אז ידבר עמים תחתינו, זה לא חייב להיות דווקא בדרך של חרב, זה לא חייב להיות דווקא בדרך של שפיכות דמים. רק שבעת העממים נצטווינו לא להחיות כל נשמה. אבל אויבים אחרים, אתם יודעות שיש מושג כזה בתורה, שוב אני אומרת דברים בסוגריים, כי אני נזכרת כל פעם בדברים ששייכים לעניין, יש בתורה מושג שקוראים לה גר תושב. מה זה גר תושב? גר תושב זה גוי שרוצה להישאר לגור בארץ ישראל, למרות שאנחנו כבר הגענו. גר תושב יכול להישאר לגור פה בבית שלו, במקום שלו, אם הוא מוכן לקבל את שלטוננו פה, אם הוא אומר אני מקבל את זה, שהשלטון על האדמה הזאת זה שלטון של עם ישראל, ואם הוא מוכן לא לעבוד עבודה זרה ולקיים שבע מצוות בני נוח, זה הכל. שבע מצוות בני נוח זה מצוות שהן מאוד מאוד אנושיות, מאוד יסודיות, מאוד ראשוניות. גר תושב, כל גוי שאומר אני מקבל באמת, לא עושה את עצמו, לא מחביא את הסכין במגירה, גוי שאומר אני מוכן לקבל, אני חושב שזה טוב שיש שלטון של עם ישראל על האדמה הזאת, זה המדינה שלו, והוא לא עובד עבודה זרה, הוא יכול להמשיך לחיות את חייו פה בטוב ובנעימים.
אז הוא לא מתגייר.
הוא לא צריך להתגייר, ממש לא.
זה כל בן אדם פרטי או מה?
לא, זה אנשים פרטיים.
כאילו יכול להיות שיש ערבים שהם
בצדק? גר תושב, כן, ברור, ברור. האמת, לפי דעתי מי שלא עושה עכשיו את זה בתקופה הזאת, הוא פרייר. כל אלה שנלחמים, שיהיה סבבה להם בחברון, יש להם עבודה טובה. יש להם בתים, יש להם כסף, באמת, סבבה להם, שיא הכיף לך של החיים. הם לא מסכנים, הם לא כמו במחנות הפליטים שבכוונה עושים להם מציאויות כאלה קשות ומכוערות ומסובכות ואין להם מה לאכול ואין להם מה לשתות, או כמו בעזה שחומסים אותם שם החמאס. כיף לך, כיף חיים להם פה, בשביל מה הם עושים פיגועים, באמת. לא כל כך קיצר, מפסידים, לא אכפת לי קיצר שיעשו מה שהם רוצים, אבל גר תושב, אבל הם צריכים לקבל את השלטון שלנו. נכון, נכון. מי שאומר, המדינה הזאת שייכת לעם ישראל, ואנחנו רוצים לגור פה, תגור, אף אחד לא רוצה, אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, אנחנו לא אומה ששופכת דמים, שפיכות דמים, זה מגעיל אותנו. זה הדבר שאנחנו הכי שונאים. אז ידבר עמים תחתנו, אם אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להדביר אותם. אנחנו יכולים גם לדבר, להנהיג, להוביל, זה גם סוג של דיבור, זה גם ידבר. נכון, אבל זה בדרך של כפייה, זה בדרך של הכרח, ואפשר גם בדרך של הסברה להסביר למה זה המקום שלנו, למה האדמה הזאת שלנו. אתם יודעות שיהושע, רבנית עידית לימדה אתכם על שלושת האגרות שיהושע שלח לפני שנכנסנו לארץ, ועלינו לשבח. יהושע שולח שלוש אגרות לפני שאנחנו נכנסים. איגרת ראשונה, הרוצה ללך ילך. מי שלא רוצה להסתבך איתנו במלחמות, יכול ללכת. אומרים חז"ל, הייתה אומה אחת שקראו לה גרגשי. היא אמרה, אני לא רוצה לתפוס את המקום לעם ישראל. אומרים חז"ל, הגרגשי פנה והלך לו, והוא קיבל מחלה מאוד מאוד פורה, מאוד מאוד מבורכת. הלך. זה הייתה איגרת הראשונה, הרוצה ללך ילך. לפני שאנחנו מתחילים את כל הקרבות. הרוצה להישאר, יישאר. מי שרוצה להישאר ומה, ומקבל את שלטוננו, ומקיים שבע מצוות בני נוח, מוזמן להישאר.
אין לנו עניין אבל כאילו שהארץ ישראל תהיה של היהודים.
של היהודים? זה גר, מה זה גר? גר זה זר. גר זה לא האדמה שלך. בטח שזה האדמה שלנו. ואם יש מישהו שרוצה מה נגר, אנחנו לא מכניסי אורחים? בבקשה. שוב, זה לא אומה, זה לא אומה. זה אנשים שמבינים את הכפיפות שלהם מולנו, שמעצמם הם רוצים. הרי מה קרה עם הגבעונים? הגבעונים באו אחר כך. כשיהושע שולח את האגרות, אז אמרתי, הרוצה ללך ילך, אחד הלך. הרוצה להישאר, יישאר. אף אחד לא אמר שהוא רוצה להישאר ולקבל את השלטון שלנו, אף אחד לא אמר את זה. האגרת השלישית, הרוצה להילחם, יילחם. אבל תדעו שפתחנו לכם פתח. מה קרה עם הגבעונים כשהם ראו שאנחנו מנצחים? אז הם אמרו, רגע, 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 אנחנו רוצים, אבל זה היה שקר. לא חשוב, לא להיכנס עכשיו לזה, כי אני גולשת יותר מדי. מה שרציתי לומר, שידבר עמים תחתנו, יש לזה שתי אפשרויות. או של מלחמה, באמת מלחמה, כי אין לנו ברירה. כי הם לא מוכנים לקבל את השלטון שלנו פה, והם רוצים לשלוט פה בעצמם. או דיבור, הסברה, תקבלו את זה, זה שלנו. אנחנו פה השולטים, והדרך שלנו, של האדמה הזאת, זה דרך של טוב. הפסוק הזה לא נגמר, הפסוק הזה אומר, ולאומים תחת רגלינו. ולאומים תחת רגלינו זה לפעמים המלחמה תהיה מאוד כואבת. לפעמים המלחמה תהיה לא נעימה. אנחנו לא רוצים, אבל לפעמים צריך לדעת גם לדרוך על האויב, להיות מלאי עוז ומלאי אומץ ולא לרחם. כשהאויב הוא אכזרי, אז אסור לרחם על אכזרים. וזה מסופר בספר יהושע, שכשתפסו, סליחה שאני לא זוכרת איזה מלאכים, אבל מי שזוכרת יכולה להגיד, אז יהושע אומר לחיילים שלו, תדרכו על הצוואר שלהם. הוא לא אמר להם את זה סתם, כי היה לא משעמם. הוא רצה שעם ישראל יבין שזה שלנו. ושלאף אחד לא ייכנסו מחשבות של ריכוך ושל רחמים במקום שאסור לרחם. אחרי שאנחנו נדביר את העמים תחתנו ואת הלאומים תחת רגלינו, אז מה? אז יבחר לנו את נחלתנו. בלי נחלה אין לנו חיים. אמנם היינו בגלות 2000 שנה, וזו הייתה אדמה זרה, אבל ב2000 שנה האלה לא היה לנו שלטון, ולא הייתה לנו מדינה, ולא היה לנו צבא, ולא הייתה לנו ממלכתיות, וכל מה ששייך לנחלה הזאת היה לנו חסר. זה לא חיים. זה לא חיים. אנחנו חיינו, כי יש, אנחנו סוד אלוקי, אנחנו נס אלוקי, ריבונו של עולם שומר עלינו גם בגלות. אבל עם ישראל לא יכול להופיע את אורו ואת ברכתו אם הוא לא חי חיים על האדמה הזאת. חיים של ממלכתיות, חיים של מדינה, ממשלה, כל מה שזה אומר, שזה מאוד מאוד מורכב ומאוד מסובך, וכל המערכות של הביטחון ושל הכלכלה ושל המדע ושל כל מה שאני אגיד, אנחנו חייבים נחלה. אנחנו לא נהיה בריאים ולא נהיה טבעיים ולא נהיה עוצמתיים ולא נהיה אמיתיים ולא נופיע את דרכתנו עד הסוף אם לא נשב על האדמה הזאת. אז דוד המלך במזמור הזה מספר את סיפור חיינו. דוד המלך מסביר לנו מה זה ההיסטוריה הזאת ולאן אנחנו רוצים להגיע. בלי נחלה שום דבר לא יופיע, בלי נחלה שום דבר לא יהיה משמעותי. ודוד קורא לזה את גאון יעקב אשר אהב סלע. גאון זה שרק שנהיה לנחלה, גאון זה עוצמה, זה גודל, זה חוזק. רק שנהיה לאדמה הזאת, באמת העוצמה שלנו תופיע. באמת הגודל שלנו יופיע, באמת הטוב שלנו יופיע עם כל כוחותיו, עם כל הופעותיו. גאון יעקב, כן, אפשר להגיד גם שזה בית מקדש, אבל גם לבית מקדש אי אפשר להגיע אם אנחנו לא פה, נכון? עד שלא נהיה פה, עד שלא נכבוש, עד שלא ניישב, עד שלא נסלול, עד שלא ניטע, אז זה חסר משמעות. זה העוצמה של יעקב, החוזק של יעקב, הגודל, זה אפשר רק פה. אז זה נכון שלאורך שנות הגלות הרבה דברים האומות למדו מאיתנו, אבל זה פירורים פירורים לעומת מה שאנחנו יכולים ללמד את האומות כשאנחנו כאן כאומה יושבת על אדמתה עוצמתית, חזקה, בעלת משמעות. ואז כשעם ישראל על אדמתו וכשהעוצמות של עם ישראל יכולות להופיע ועם ישראל חי חיים של קודש, חיים של טהרה, כן? ממלכת כהנים וגוי קדוש, שעם ישראל חי כך, אז עלה אלוהים בתרועה השם בקול שופר. כן? אז ריבונו של עולם באמת יכול להופיע במציאות. אז עלה אלוהים בתרועה השם בקול שופר, אנחנו חוזרות ליום ממלכת השם בעולם. אנחנו רוצים, תמיד, תמיד אנחנו רוצים להמליך את ריבונו של עולם בעולם. אבל יש יום אחד, שזה יום בריאת העולם, יום התחלת העולם, היום בו הכל התחיל, שאנחנו כביכול עושים יום הולדת. יום הולדת זה לא בלונים והוגה, זה נחמד, זה יפה וטוב. אבל זה לא הכוונה במזמור של דוד. יום הולדת זה קודם כל להזכיר לעצמנו. למה אנחנו פה? מה התפקיד שלנו? מה אנחנו חולמים? לאן אנחנו רוצים להגיע? מה מסתתר בפנים בתוך כל הסיפור הזה שלנו? ואת זה אנחנו משמיעים, כן, דיברנו קצת על התקיעות, את זה אנחנו משמיעים לעצמנו דרך תקיעות השופר, דרך התרועה, דרך הצלילים, כן? דרך זה אנחנו רוצים להעלות את ריבונו של עולם אל מקומו האמיתי. אנחנו מקשיבים לכל השופר ומקשיבים לאמת האלוקית. אז זה מתחיל בתרועה, באיזשהו קול. וזה הופך לזמר. זמרו אלוקים, זמרו. זמרו למלכנו, זמרו. אז יש בפסוק הזה, בפסוק זין, שני דברים. קודם כל אנחנו מזמינים את כולם לזמר ביחד איתנו. זמרו אלוקים, זמרו. אבל אחר כך אנחנו מזכירים שמה, מה אנחנו מזכירים לעצמנו? שאלוקים הזה שהוא של כל העולם הוא קודם כל מלכנו. אז יש פה גם זמר לאלוקים שהוא של כל המציאות, אבל יש פה גם זמר למלך שלנו. אנחנו מייחדים את עצמנו לשמו. ותכף נראה איך אנחנו מייחדים. דוד יספר על זה בפסוקים הבאים. שאלה? לא, רגע, רגע. בראש השנה, מפסוק ו' חזרנו לראש השנה. בראש השנה, דרך התקיעות, אנחנו מזכירים לעצמנו את כל מה שראינו עד הפסוק הזה. אנחנו מזכירים לעצמנו את החלומות, את השאיפות, את התפקיד, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה זה אומר ביחס לחיים שלנו, בסדר? עד יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע, זה הסיפור של ההיסטוריה שלנו. זה להבין לאן אנחנו הולכים. אבל עכשיו חזרנו לראש השנה, בסדר? מה קורה בראש השנה כדי להמליך את השם בעולם? קודם כל נבין איך ממליכים אותו בעולם. ועכשיו דרך תקיעת השופר אנחנו ממליכים אותו. בסדר? מפסוק ו' אנחנו בתוך ראש השנה כבר. אז יש עלייה של אלוקים בתרועה, יש זמר לאלוקים וזמר למלכנו, ועכשיו אנחנו עולים עוד מדרגה. כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל. אז פה דוד מוסיף עוד מילה. מה זה זמרו משכיל? זמר זה שמחה גדולה, זה פגישת חיים גדולה, יש לו תווים, הוא משמיע מנגינה, אבל זמרו משכיל זה עוד מדרגה. זה לא שסתם נזמר, נזמר מתוך השכלה, מתוך הבנה, לא רק נרגיש, לא רק נחוש, לא רק נחווה, גם נבין מה התפקיד שלנו בעולם. נברר, נלמד, נקשיב, נשאל, נעיין, נחקור. כלומר, זה לא סתם זמר, זה לא סתם מנגינה. זה זמר שבררנו לעצמנו, שלמדנו אותו, שאנחנו משכילים בו, שאנחנו מבינים אותו. לאן אנחנו הולכים? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו עושים פה בעולם הזה? בשביל מה? אז זה הביטוי זמרו משכיל. ואז מה קורה? מה קורה בראש השנה? מלך אלוקים על גויים, אלוקים ישב על כיסא קודשו. אז אתם יודעות שפעם, פעם, פעם לא היו כיסאות. היו יושבים על מחצלות, או היו יושבים על האדמה. היה רק מישהו אחד שהיה יושב על כיסא. מי היה יושב על כיסא? המלך. רק, נכון, כתוב, בישב, אני ממציאה, טוב, בישב שלמה על כיסא, אני אחפש את זה אחר כך, שלא תגידו שאני ממציאה פסוקים. אבל פעם באמת, איך ידעו מי המלך? רק המלך ישב על כיסא. אז מה הכוונה? אלוקים ישב על כיסא קודשו. מה, לריבונו של עולם יש כיסא? ריבונו של עולם צריך כיסא? אומרים חז"ל, מי כיסא השם בעולם? זה עם ישראל. מה הכוונה שעם ישראל הם כיסא השם בעולם. אם הכיסא הוא זה שמוכיח מי המלך, אז בעולם הזה צריך מישהו שיוכיח, כן? שיבטא את מלכות השם בעולם. אלוקים ישב על כיסא קודשו, הכוונה שעם ישראל הם כיסא השם בעולם. הם אלה שאומרים למציאות, יש בורא ויש מנהיג ויש השגחה ויש בחירה ויש שכר ועונש ויש חיבור בין הבורא לנברא. כל זה אומר עם ישראל. עם ישראל לא צריך להגיד את זה במילים. עם ישראל אומר את זה דרך חייו. אתם יודעות שכששלמה המלך מלך, ובאמת כמו שאושרית אמרה, בית המקדש היה בנוי על מכונו והכל היה שלם, כי כבר לא היו לנו אויבים, כי דוד המלך כבר חיסל את כל האויבים, אז כל העמים העלו מס לשלמה. למה כל העמים העלו לו מס? שלמה לא היה צריך את הכסף שלהם. כל העמים התפעלו, כל העמים היו בהלם. איזה מין אומה זאת, האומה הזאת שאצלה הקודש והחול מחוברים, שאין באומה הזאת דבר אחד שהוא קטן ולא מחובר לגודל האלוקי. כולם היו נרעשים, נרגשים, נפעמים ממה שהתרחש על האדמה הזאת, מהחיים שחיו על האדמה הזאת. אז זה כיסא קודשו, זה עם ישראל. עם ישראל הם כיסא השם בעולם. עם ישראל בחייהם, בזה שהם צריכים לחבר שמיים וארץ, זה כיסא השם בעולם. זה אלוקים ישב על כיסא קודשו. אז איך אלוקים הולך על גויים? על ידי זה שאנחנו חיים באמת את אמיתות חיינו, על ידי זה שאנחנו חיים באמת את החיבור בין השמיים לארץ. זה כיסא קודשו. והפסוק האחרון זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. על מי זה נדיבי עמים? נדיבי עמים זה עם ישראל. עם ישראל בראש השנה נאספים להתפלל על כל העולם. אני לא מתפללת על עצמי בראש שנה, ואני אפילו לא מתפללת על עם ישראל בראש שנה. אני מתפללת על כל המציאות כולה. אז עם ישראל נדיבי עמים נאספים בראש השנה, ואנחנו נקראים דווקא עם אלוהי אברהם. למה בראש שנה אנחנו נקראים דווקא עם אלוהי אברהם? כי אברהם אבינו הוא זה שאהב את כל הבריות, וחס על כל הבריות, והכניס אל ביתו את כל הבריות, והתפלל על כל הבריות. דווקא בראש השנה אנחנו רוצים להיות תלמידים של אברהם, באמת להתפלל על כל העולם, באמת לבקש על כל העולם, באמת לחוס על כל העולם, לצאת מתוך כל המלחמות והניגודים והפכים, להתפלל על כולם, כולם, כולם. ומתוך זה, כי לאלוקים מגיני ארץ, אנחנו מגיני ארץ, מגיני ארץ הכוונה שאנחנו מגינים על העולם בתפילותינו, אנחנו מבקשים את ברכתו של העולם בתפילותינו, אנחנו מגינים על העולם. ומתוך זה ככה ריבונו של עולם נעלה, והמגמות האלוקיות מתעלות, והאמת האלוקית מתעלה. למה עוד אנחנו נקראים מגיני ארץ? כי אתם יודעות שאת הברכה הראשונה בתפילת עמידה אנחנו מסיימים במילים מלך עוזר ומושיע הוא מגן, ברוך אתה השם מגן אברהם. מה פירוש המילה מגן? אז נסביר עוזר ומושיע וגם נסביר את מגן. אני משערת שהרבנית דית גם תלמד אתכם את זה. עוזר, לעזור, זה לעזור למי שעוזר לעצמו. נכון, לפעמים חברה מנסה לעשות משהו, מתאמצת, משתדלת, ואז את אומרת בואי אני אעזור לך. את עוזרת לה בתוך פעולה שהיא כבר מנסה לעשות בעצמה. זה מלך עוזר, זה כשריבונו של עולם עוזר לנו כשאנחנו משתדלים. מה זה מושיע? מושיע זה כבר משהו אחר. מושיע זה למי שלא מצליח להושיע את עצמו. ריבונו של עולם לא עוזר רק למי שעוזר לעצמו, ריבונו של עולם כידוע עוזר גם למי שלא כל כך מצליח. מה זה מגן? מגן בארמית זה חינם. מה זה חינם? המילה מגן היא הכי הכי חזקה בעיניי. לכן זה גם הביטוי של אברהם אבינו. אברהם אבינו אוהב את המציאות כולה, הוא לא עושה חשבון. הוא רואה בכל הבריות כולם את האלוקיות שבהם. הוא מסתכל על הבריות ואומר, זו בריאה אלוקית. ואם זו בריאה אלוקית, אז אני מלא אהבה לבריאה הזאת. מה זה מלך עוזר ומושיע? הוא מגן. מגן, אנחנו אומרים לריבונו של עולם, תעזור לנו בחינם, לא מגיע לנו. לא מגיע לנו כלום. חינם זה אברהם אבינו. אברהם אבינו אוהב את כולם בחינם. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם גם תאהב אותנו בחינם. לא בגלל שאנחנו חמודים. לפעמים אנחנו חמודים, לפעמים אנחנו לא כל כך. לפעמים אנחנו מתנהגים יפה, לפעמים לא כל כך. אנחנו אומרים לריבונו של עולם, בבקשה תהיה לנו למגן. אבל את התכונה הזאת שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם להופיע במציאות, בראש השנה זו תכונה שאנחנו מאמצים לעצמנו. בראש השנה אנחנו עם מגיני ארץ. מגיני ארץ זה שאנחנו מתפללים על כל המציאות כולה, גם אם לא מגיע למציאות, גם אם זה בקשה בחינם. אז המזמור הזה זה מזמור שגם מספר את סיפור חיינו, וגם מחבר אותנו אל החלומות הכי 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 גדולים שלנו, ואם נקשיב לכל השופר, אז נוכל לשמוע את הסיפור הזה גם כשנשמע את כל השופר. אז הלוואי שנזכה באמת להגיד את המזמור בכוונה, לאט, בנחת, להקשיב למילים, להיכנס לשם, להיות שם. בעזרת השם. מה? כי זה משהו שצריך להתקבע בתוכנו חזק, חזק, חזק. אי אפשר להגיד את זה פעם אחת. זה כזה, זה השער הכניסה לתקיעות השופר. שבע זה מספר... מספר מעניין שבע. אני אלמד אותה על מספר שבע. תספר לנו את סיפור חיים. וגם לאן אנחנו רוצים להגיע. שדרך זה אנחנו מעלים את ריבונו של עולם.